אנחנו מתחילים היום מאמר חדש, שעוד מעט הביאו לכם את המאמר הזה. הוא בהמשך של, של מאמרים שאנחנו לומדים בקובץ זירונים, בספר אורות. והמאמר חדש שאנחנו נלמד נקרא נשמת הלאומיות וגופה. כמה מילים אני אגיד לכם, הקדמה למאמר הזה, ואחר כך נמשיך. קודם כל, אולי כדאי לפתוח בשאלה מפורסמת שכולם שואלים, יש הרבה שאלות כאלה שאנשים שואלים ביחס לעולם, מדוע העולם לא אידיאלי? הרי הקדוש ברוך הוא הכל יכול, הוא יכול ליצור מציאות מושלמת, אידיאלית, אז למה לא? זו שאלה פרדוקסלית. זאת אומרת, מה זה פרדוקסלי? זאת אומרת שכולל בתוך השאלה ההפך מההנחת יסוד. זאת אומרת, בתוך שאלה ישנו דבר והיפוכו, וזה נקרא שאלה פרדוקסלית. זאת אומרת, כמו שאפשר לשאול, מדוע החיסרון לא שלם? נכון, חיסרון לא שלם. ברגע שהוא יהיה שלם, זה לא יהיה חיסרון. זו שאלה פרדוקסלית. אותו דבר גם ביחס למציאות אידיאלית. מה זה אידיאלי? אידיאלי. זה אומר שזה אינסופי, מוחלט, שלם, אלוקי. אז השאלה היא, מדוע העולם לא אלוקים? זו שאלה פרדוקסלית, למה? כי אם העולם הוא היה אלוקים, אז זה לא היה עולם. לא היה מה שאנחנו קוראים לזה בריאה. בריאה זה בא מלשון חוץ, כן? מלבר, כן? מלגו, מלגב, או מלבר, בחוץ, החוצה, חיצוניות. אז השאלה, למה העולם שהוא לא אלוקים, הוא לא אידיאלי? אז השאלה, למה חיסרון לא שלם? זו אותה שאלה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שיהיה עולם אידיאלי, אז במילים אחרות אנחנו מדברים פה שהכל זה אלוקות. הכל אלוקים. אין עולם. וכדי שהעולם יהיה עולם ולא אלוקים, אז חייב להיות הפרש, הבדל, או הפסק, הפסקה, בין אלוקות ובין המציאות. ומה ההפסק הזה? זה החוסר, השלימות, חוסר אידיאליות שלו. זאת המשמעות, זאת התשובה לשאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם אידיאלי. כן, בבקשה.
אנחנו מדברים על המציאות שאנחנו שואפים לתיקון עולם נכון שלה, יש משהו שהולך ומשתלם או נהיה יותר שלם.
כן. כן, לעתיד לבוא. אנחנו מדברים עכשיו, למה עכשיו הוא? כן, 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 תחלק. לא, אז באמת נכון, טוב טוב שאתה מהיר, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, נכון. אז בואו נסכם בינתיים מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו עד עכשיו שחייב להיות הפרש או הפסק בין האידיאל, או מה שאנחנו קוראים לזה אלוקות, ובין מה שמתגלה ממנו במציאות בפועל. כי אם אין הפסק, הכל אידיאלי, אז זה הכל אלוקי, אין עולם. כדי שיהיה עולם, צריך להיות הפסקה, הפרש, לא אידיאלי, כי בהגדרתו, לכתחילה, לא שלם. זה מובן, נכון? שצריך להיות הפסק. הדבר הזה, הרב פותח ככה את המאמר שלנו. זה מה שהוא מסביר. זה משפט הראשון שאנחנו נפגשים איתו. ההפסק מוכרח להיות בין התוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל ובין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. בין הכוונה הטובה המזרחת לאדם ברום גובה חייו הרוחניים ובין הרוח המלווה הוא תמיד ליישר מעשיו ודרכיו. זאת אומרת, למה שאנחנו שואפים ולמה ששאנחנו יש לנו מעשים ודרכים שאותם אנחנו צריכים לתקן. אז אנחנו שאלנו בשיעור, ואם לא היה הפסק, אז הרב שואל את השאלה הזאת, משפט הבא, אם לא ההבדל הדרגי הזה, הייתה צורת המעשה כולה מתטשטשת. ההוויה לא הייתה עומדת על צביונה. חוקים וגבולים לא היו נשמרים. תכונות קבועות וערכים מגבילים, המייסדים עולם ומלואו, לא היו עומדים. טוב, פה צריך להסביר. מה פירוש הדבר שהחוקים וגבולים לא היו נשמרים? הרי כשאנחנו מדברים על משהו שהוא אינסופי, אז הוא במהותו נמצא במצב של תוהו. תוהו. אין גבול, אין גבול. הרי מה זה גבול? גבול זה לא רק שאנחנו מכירים אותו, גבול כאן עובר, או גבול מדינה, או גבול השולחן הזה. אם תשימו לב, אז קודם כל תראו שבעולם שלנו אין גבולות. אנחנו ככה מדמיינים לעצמך, נגיד שזה, אם נסתכל על הריבועים הללו בתקרה, אז אנחנו נראה שהנה פה גבול עובר פס הזה בין שני ריבועים. אבל תסתכלו טוב, אתם תראו שאין שום גבול, זה פשוט פס אחר עובר בין הריבועים. אין גבול. שולחן הוא מסתיים כאן, אין לו גבול. הוא מסתיים. איפה גבול של שולחן? מה?
מה הכוונה גבול?
זהו, אנחנו... מה? יש משהו מעבר. מעבר מתחיל משהו אחר. אין גבול. אנחנו תופסים את הפסים בין הריבועים כאן, או של מדינה, או של זה, אנחנו תופסים את זה כמשהו שהוא פה גבול. נגיד, נגמרת יבשה, מתחילים מים, נכון? אז יש גבול בין יבשה למים, אבל אין גבול, תשימו לב. פשוט יבשה נגמרת, מתחילים מים. גבול זה דבר שאנחנו המצאנו אותו. אנחנו, בני אדם, המצאנו מושג כזה, גבול. בעולם אין גבולות. יש מעברים, יש שינויים, שוני צורות. מנוזל למוצק, מריבוע למשהו שהוא עוין או משהו אחר, משחור ללבן, אבל גבול עצמו אין, לא קיים. אנחנו חושבים שזה גבול. הכל באמת אחדותי. אבל החלוקה הזאת לגבולות היא מאפשרת לנו קליטה. אנחנו יודעים שיש פה עכשיו נגמר ריבוע, עכשיו מתחיל ריבוע הבא. זה יותר קל לנו לקלוט. אז אנחנו קולטים דברים בצורה של גבולות. אנחנו מדברים ככה, כאילו יש פה משהו שיותר קל לנו להבין דברים. אבל אם מסתכלים על הכל בצורה אחדותית, עליונה, אז הכל מתשתש. אין שום דבר בפני עצמו. ואז הרב אומר פה, בשורה שנייה מלמטה, הוויה לא הייתה עומדת על צביונה, חוקים וגבולים לא היו נשמרים. כדי שהגבול ישמר, זה לא צריך לדווקא לעבור שם עם הגרזן ולעשות פום, כאן זה גבול. גם מושג עצמו זה גבול. למשל, שמחה. נכון ששמחה זה משהו מוגבל? איך אני יודע ששמחה? או טוב. טוב זה מוגבל. חסד זה דבר מוגבל. רע זה דבר מוגבל. צער. עצב. ברגע שאתה אומר מילה מסוימת, היא אוטומטית מוגבלת. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו מילה שמחה, אתה לא מתכוון למילה אדום. נכון? שמחה לא כוללת אדום. היא לא כוללת מתוק. היא לא כוללת נעליים. זאת אומרת, זה דבר מוגבל. זה רק שמחה. זה דבר בפני עצמו. אבל אם אתה מדבר עכשיו על האידיאלים אלוקים, על האחדות השם, אז שם כולל הכל. הכל כולל הכל. אתה אומר שמשהו שהוא אין גבולי. אז שם אין הבדל בין נעליים ובין
שמחה.
ובין שמחה.
אבל זה רק באופן מילולי, זה לא באופן כאילו החפצים.
חפצים זה כבר פועל יוצא, זה כבר תוצאה של של הפסק בין האידיאל ובין המציאות. מה שאנחנו קולטים, אנחנו קולטים עולם של גבולות. לא רק גבולות פה, שולחן, כמו שאמרתי. אנחנו קולטים עולם, מושגים שלנו, הם כולם מוגבלים. ואם אתה עכשיו מדבר על המציאות האידיאלית, באידיאל אין גבול. אז אין גבול, אתה לא יכול להבין שום דבר. אתה לא יכול להגיד מה זה שיש, אי אפשר להיות, אי אפשר לתפוס עולם שיש בו שמחה ותפוח אדמה זה אותו אחד. או שעון. לכן הפסק מוכרח להיות. בין האידיאלים הכי עליוניים ובין מה שמתגלה בפועל. זה מובן, נכון? אז זה מה שכתוב בפסקה הראשונה. עכשיו, את זה מה שהרב אומר פה בפסקה הבאה גם כן. כשהאידיאלים הנשגבים עומדים במצב התוהו, מה זה מצב התוהו? מצב שבו מאוד עליון. אנחנו חושבים תוהו ובוהו זה משהו בלגן, בלגן, זה משהו חאוס כזה, כאוטי, כאוס. אבל תוהו ובוהו זה לא כאוס במובן השלילי של המילה. תוהו זה צד שהוא כולל כל כך הרבה דברים, כל כך עליון, שאנחנו לא קולטים אותו. זאת אומרת, שהמוח שלנו מסוגל לקלוט רק דברים מסודרים. רק דברים גבוליים. לא רק לקלוט, אלא גם ליצור אנחנו יכולים. רק דברים מוגבלים. למשל, אם אני עכשיו אקח עד ויצייר על הלוח שם כל מיני קושקישיאדה כזאת. כל מיני דברים. המון. זה נראה כזה. בלגן גמור. אבל אם תסתכלו טוב, אתם תראו ששם לא אין שום בלגן גמור. קווים זה קווים, יש שם הכל מסודר. של איפה שיש צבע, אין צבע, יש לה קטעים כחולים, קטעים וקטעים לבנים. אתן לכם עוד דוגמה. יש זה מישהו שהיה שם, עשה איזה עבירות, ועכשיו הוא הציג את עצמו כאילו חולה נפש, ואז פטרו אותו בבית משפט שם. אז שאלו את פסיכיאטרים הכי גדולים, האם אפשר לזייף, לעשות כאילו הוא חולה נפש? הרי זה לא נמדד בכימיה, נכון? אין חומרים ביולוגיים שמזהים חולי נפש. איך אתה יודע שמישהו משוגע באמת, או שהוא עושה את עצמו משוגע? זה שהוא שם קופץ על התקרה ועושה את עצמו כאילו קוף, אני יודע, או שהוא חושב שהוא נפוליאון, או משיח, או דוד המלך, זה לא... כל אחד יכול לשחק את זה. איך יודעים שמישהו משוגע או לא? אז אחד הדברים שהוא אמר שם, ובאמת אני ראיתי תופעה כזאת פעם, זה אדם שאומר סלט מילים. סלט מילים זה מישהו שאומר רצף של מילים שאין ביניהם קשר אחד עם השני. כמו שאמרתי לכם, כן? נעליים, רצפה, כוכבים, עץ, עיניים. זה דברים שכביכול אין קשר, אבל כן יש קשר. אני אמרתי משהו כזה. אבל תנסו להגיד בלי הפסקה, ארוך, הרבה. המון 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 דברים שאין ביניהם קשר. אתם עכשיו תגידו, נעליים כי הם פה בחדר, רצפה כי אני עכשיו עומד בו, עיניים כי אני מסגל עיניים שלכם, כוכבים זה ניסיתי לברוח מהחדר הזה והמצאתי משהו מהר, הפפך מהחדר, אז אמיתי, תמיד יש היגיון במה שאנחנו אומרים. אין סתם מילים, אדם לא מסוגל לשחק חולה נפש. רק משוגע אמיתי יכול להגיד סלט מילים שאין ביניהם קשר. זה רצף, אני שמעתי, ראיתי זה פעם, עבדתי בבית חולים, הייתי פעם בבית משוגעים. עבדתי שם לפני 35, משהו כזה, לא זוכר. הרבה שנים. עבדתי בבית חולים לחולי נפש, וראיתי תופעה הזאת. זה באמת, אז גם נדהמתי ממנו וניסיתי לחכות אותה, זה לא הצלחתי בינתיים. זה תוהו, הוא לא בלגן, זה תפיסת חיים אחרת, תפיסת עולם אחרת, מציאות אחרת, שונה לגמרי. הוא לא קשקושי ידה, לא סתם מישהו שם עושה טוב עבור, זורק שם צבע על הרלוח ויש שם בלגן. טוב, מציאות עליונה מאוד מאוד מאוד, שבה אין גבולות. חסד כולל בתוכו גבורה, והשמחה כולל בתוכה את נעליים, וכוכבים, ועץ, ועצב, וריבועים שבתקרה. זה מציאות על, לא ניתנת לקליטה. תוהו, היא ביטוי של תפיסה אחדותית.
אבל זה לא שני דברים שואלים, תפיסה אחדותית זה לא משהו אידיאלי?
זה...
תוהו זה כמו שאנחנו אומרים לזה...
נכון, לא. משוגעים, זה מה שאני הראיתי לך, שאי אפשר, אדם לא יכול ליצור, אדם נורמלי, לא יכול ליצור קשקושים על הלוח. אם הוא יעשה את זה, יהיה שם סדר מסוים. תגיד רצף של מספרים בלי סופית, אתה תמצא שיש בין המספרים, סתם תזרוק מספרים, אתה תמצא שיש ביניהם איזשהו סדר. וחולי נפש כן יכולים להגיד משהו שהוא כאוטי, משהו שהוא באמת אין לזה שום סדר כביכול, כן? לפחות אותו סדר הראשוני שאנחנו קולטים אותו. ותוהו זה מדרגה הרבה עוד יותר גבוהה, אבל זה שאין שם סדר, משהו שכולל הכל. תפיסה אחדותית היא כן קשורה לתוהו, רק שהיא היא לא מובנת לנו. מה שאנחנו אומרים, אחדות, זה לא כמו שחושבים שאחדות, טוב, פה אותו דבר, הכל עשוי, נגיד, פה יש כוס, ויש פה צלחת, ויש פה מזלג, אז שלושתם עשוי מפלסטיק, אז זה אחדותי, כן, זה לא. אחדותי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אחדות. אנחנו משתמשים במושג הזה כדי להגיד שההופעה האלוקית היא לא ריבועית, לא פלורלית, לא הרבה, שזה לא ריבוי. אז אנחנו אומרים שההופעה האלוקית היא אחדותית, השם הוא אחד. אבל מה זה אחד, אנחנו לא יודעים. הרב במאמר יצורים מרקים, בסוף מאמר יצורים מרקים, הרב אומר שם שמשה רבנו לא הגיע לשער החמישים. אתה זוכר שם את ה... אנחנו למדנו את זה, היינו פה ב... הוא לא הגיע לשער חמישים. אז היה משהו כזה שהוא לא קלט. כמובן, כן. יש משהו ש... איך להסביר את זה? ש... נגיד, התפיסה מאוד מאוד משתנה בהתאם לתודעה. נגיד, אתם רואים אוסף של מספרים על הלוח, על המסך, רצים מספרים. אתם מסתכלים? סתם מספרים. טוב, מבחינתכם זה טוב, טוב גמור. אבל מישהו שהוא מבין בבורסה, אז הוא אומר, מה, אתה לא שמת לב שנסדק יורד והניקי עולה וזה זה, 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 זה משהו, המספרים הללו זה מלא משמעות בשבילו. הוא אדם שהוא עוסק באומנות מופשטת, אבסטרקציוניזם זה נקרא. אתה מסתכל ואומר, סתם מישהו, גם אני יכול ככה לצייר, סתם שטויות. אבל הוא בא ואומר, לך, תראה, זה הצבעים אדומים אומרים לך להרגשות עזים, וזה הצבע כחול אומר לך שזה משהו ככה, ויש לו משמעות, הוא מבין בזה. הוא יודע לפרש, זה בשבילו בעל משמעות. אותו דבר גם המציאות. אנחנו יכולנו לקלוט או, את המציאות כמשהו טוב ובואו, בלגן אחד גדול. תודעה שלנו, מוח שלנו, לאט לאט, ככה תינוק יכול לקלוט את העולם. תמונות או צבעים, אורות, הרגשות, חום, כאב, בטן, הכל זה, זה הכל טוב. מוח שלנו לאט לאט בעולם מתחיל ללמוד, לקבל, להבחין בגבולות של העולם. ואז אנחנו יכולים להתעסק בו, לתפקד. עוד רגע. אז כשאנחנו אומרים שהייתה בריאת העולם, אפשר להבין מושג בריאת העולם בצורה כזאת שלא היה כלום, חושך גמור, העדר, והשם, כשהוא יצר את העדר הזה, ושם הוא ברא עולם. ויש אפשרות להסתכל על כל זה בצורה אחרת. שהמציאות היא מציאות. תודעה שלנו מתחילה לקלוט מציאות. וקליטה שלנו, של מציאות, זאת תהיה בריאה מבחינתנו. תבינים, נגיד, קיים העולם שלנו, כדור הארץ, וכל הכוכבים וכל זה, הכל קיים. וכולם נרדמו, כל האנושות, כולם ישנים. מבחינתנו זה לא קיים. ראשון מי שמתעורר, פתאום רואה לפניו עולם. ההתעוררות הזאת, הוא נפגש עם המציאות, פעם ראשונה בחיים שלו, עולם בשבילו נברא. המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. השם בורא עולמות כל רגע ורגע. זאת אומרת, הוא לא חייב לברוא את העולם שלנו כל רגע ורגע 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 ורגע. זה אפשרות אחת להסביר, זה אפשרות נכונה וטובה ואמיתית. עולם נברא כל רגע ורגע ורגע, זה נכון. אבל יש אפשרות אחרת, שתודעה שלנו קולטת אותו כל רגע ורגע ורגע ורגע. כי אם תודעה שלנו משתבשת, אז העולם הוא כבר לא קיים בשבילנו. או שהוא מת, כאילו נהיה חושך, או שהוא נהיה סלט מילים, טוב עבור. אדם לא מבחין גבולות, לכן הוא מסוגל להתחיל לדבר סלט מילים, כאילו משהו שהוא... אין לו גבולות. הוא נכנס כאילו לעולם הטוב. זאת אומרת, בריאה זה לא חייב להיות משהו פיזי. בריאה מספיק שזה תודעתי, וזה כבר בריאה מבחינתנו. אז כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אפשר להבין שהוא ברא את ההפסק בין אידיאל ובמה שנקלט. וזה פסקה הראשונה של המאמר הזה. הפסק מוכרח להיות בין תוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל. תראינו, מגמת הכל, משהו שהוא תוהו. סליחה, לא. זה דבר נכון. תוהו זה תוכן המופשט. המגמת הכל זה משהו שאנחנו שואפים אליו, ועוד מעט אנחנו נדבר על זה. מה אנחנו שואפים, מה זה. ובין מה שמתגלה בהוויה בפועל. מה זה מתגלה? מתגלה זה אומר שמופיע פה פתאום הר, ואז הוא מתגלה לפניי. או שאני התחלתי לקלוט את ההר. כן, בבקשה. לא, ברא, ודאי שקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ברא את העולם בצורה כזו שאנחנו התחלנו לקלוט אותו. הוא ברא תודעה של האדם שהתחיל לקלוט את העולם. ודאי. ברא את המוח שלך. שלך ושלי ושל כל אדם, ואז התחילה קליטה, ואז אתה קולט. כמו צבע, הצבע הזה של פקק. אתם רואים שצבע של פקק רק בגלל שיש לנו יכולת להבחין צבעים, אבל יש בעלי חיים, יש גם בני אדם כאלה שאצלם תפיסה היא שחור לבן, הם רואים כמו טלוויזיה ישנה. אצלם זה צבע אפור. אפור, כן, כן. הוא לא יודע, זאת אומרת, הוא מאמין לך, כמו שאדם עיוור, מאמין לך שיש צבע כחול, בחיים שלו לא ראה כחול. גם אדם עיוור צבעים, הוא מאמין לך שאתה כחול, והוא יודע, הוא חכם, הוא מבין. אבל הוא לא רואה בחיים שזה כחול. אז ממתי זה באמת נהיה כחול? ברגע שאנחנו התחלנו, קיבלנו את הרצפטורים הללו שהם מבחינים בצבעים. אבל אם כולם, כל מין אנושי, היה עיוור לצבע כחול, כמו שזה באמת ככה, מין אנושי הוא עיוור לצבע אינפרה אדום, או לצבע אולטרה סגול, אז הוא לא היה רואה את זה. אז מה זה מבחינתנו שנברא צבע כחול? זה אומר שהופיעו רצפטורים שקולטים צבעים. לא צריך בשביל זה לעשות פה שום דבר, הוא תמיד היה כחול, או אולי זה לא כחול, אולי זה באמת צבע שאין לו מילה. אנחנו קולטים את זה ככחול. זה אנחנו קולטים אותו ככה, ומבחינתנו כחול. כן, בבקשה.
אז אולי זה מבחינתנו כחול, למה שהתורה אומרת שהאדם נברא. אז אם אנחנו אומרים שיש את האידיאל, יש יום ראשון ושני ושלישי, אז הכל היה קיים. רק הקדוש ברוך הוא קודם עשה הגבלה אחרת. הוא עשה בשבילנו הגבלה שנראה את זה כחול. הוא רצה לברוא את העולם בשבילנו. אבל בעצם הכל היה, אם אנחנו מפרשים טוב ובואו, אז הכל היה קיים.
אפשר להגיד ככה, כן. אפשר ככה להגיד. רק מה, כשאתם אומרים, הכל היה קיים, אתם חושבים, הכל היה כמו כדור הארץ, ואנחנו אדם התחלנו לקלוט את זה. אבל הכל היה קיים, אפשר להבין את זה שהכל היה קיים וקיים ויהיה קיים בלי שום הגבלה. אנחנו התחלנו לקלוט את התוהו ככדור הארץ. כאור, כשמש וירח, ונהר, וגבולות, וצבעים, והיגיון של מילים, זאת אומרת, נבראו חוקי עולם.
אז עכשיו מסתדר עם מעשה בראשית, אם אפשר לשאול אותך. אז אם ראשון, שני, שלישית.
זאת אומרת, הקליטה הדרגתית. קליטה הדרגתית. בהתחלה קולטים אור, אחר כך קולטים חומר, שזה ההבדל בין רוח לחומר, אחר כך קולטים שיש מים, מים עליונים, מים תאום, כל תקלים, אופני הקליטה.
אבל שתי אפשרויות הן לאורך החשבון.
כן. בבקשה, כן.
בקשר למה שהוא אמר, אני חושב שזה היה, יש בראשית ג' נראה לי פסוק כ"ב שם באזור,
כתוב שהוא הלביש אותם באור, הלביש את הנשמה באור, זאת אומרת, זה מה שהיה אומר. לפני זה היה
תאור תפיסה ארטוטית,
כוללת, ואחרי זה הלביש אותם באור, הביא להם את הסנסורים להבדיל, ונראה לי בדיוק מה שהוא חפש. כן. אבל אור, לא
הלביש באור,
כתוב
בעין. כן, אור.
עשה להם קטנות אור, אור. כן, נכון.
זה הכוונה, הלביש אותם ב...
כן. כן, כן. נכון, באמת, זו שאלה מצוינת. אתם הבנתם את השאלה שלו, אז בשביל מה אנחנו עושים מעשים בחיים שלנו? הרי הכל תלוי בתודעה. נכון, זאת השאלה שלו. נכון? טוב מאוד, שאלה מצוינת. משל למה הדבר דומה? להלכות קניין. אתם יודעים שבהלכות קניין דברים נקנעים על ידי דרכים מסוימים. זה שאני ישיר שיר שאני רוצה את החפץ הזה, זה לא יעשה קניין. אבל אם אני אגביה אותו, זה כן קניין. אם אני אעשה את יד קו, כן קניין. אם אני אחתום, כן קניין. אם אני אשלם כסף, כן קניין. אתם יודעים, כן? יש דרכים לקניין. ואם אני אגיד לו מותק ויחבק את המוכר ויתן לו נשיקה, זה לא קניין. ישנם דרכים מסוימות לקניין. למה? כי מה שקונה זה לא זה שאני הגבאתי. אם אני עכשיו אבוא אליך ואגיד זה שלך, כן, הגבאתי, תודה רבה. כן, זה לא עושה קניין. מה עושה באמת קניין? רצון. רק רצון. רצון שאת הזאת, את הזה, יהיה שלי. זה מה שעושה קניין. אבל אנחנו לא סומכים על הרצון שלנו. לכן אנחנו אומרים, יש דרכי קניין מסוימים, שזה מבטא את גמירות דת. זאת אומרת, דת שלנו היא מפוזרת. היא, עכשיו אני אוהב אותך, אחר כך אני לא אוהב אותך, אני עכשיו רוצה לתת לך מתנה, אחר כך לא רוצה לתת מתנה. דת שלנו היא חלשה, היא כזאת חלושלושה. לכן אני רוצה איזשהו אקט, מעשה, טקס של העברת הבעלות, שאתה תביע דעתך באופן מעשי, שאתה עכשיו תגביע את החפץ הזה. ואז יש גמירות דעת, אז אני סומך על דעתך, שדעתך פעלה. לכן אם אתה יכול, אם היינו יכולים על ידי מחשבה לעשות, לחזור בתשובה, לעשות תיקון כזה, זה היה מספיק. רק מחשבה שלנו היא לא מספיק מבוררת. לכן, כדי שאני באמת יוכל לאהוב את ארץ ישראל, אני חייב ללכת לצבא. אני חייב לסכן את עצמי. אני חייב לעלות לארץ ולעזוב את, שם את פולניה ואת מרוקו. אני חייב להביע את זה בפועל. אני חייב לבנות מדינה. כדי שהמחשבה שלי תהיה לה גמירות דת, ביטוי.
להגביל אותה.
להגביל במובן זה של לתת לה, לא גבול, אלא לתת לה התגלמות, התגשמות, להגשים אותה, לעשות אותה ממשית. וזה בעצם המשמעות של הפסקה, של המאמר הזה. בוא עכשיו נראה מהר איפה זה כתוב, כל מה שדיברנו. אנחנו בפסקה 2. כשאידיאלים הנשגבים, העומדים במצב טוב, בשורש נשמע ומקור שאיפותיה, מתגבלים, הנה אתה רואה? מה שאתה אמרת, אתה אמרת גבול, אז מתגבלים פה זה לא רק שקיבל את ה... לא רק תחום את זה, לא רק שמו תיח, לא כתחום, תחום, תחום, אלא זה נתן לזה ביטוי, כן? זה נהיה ממשי.
בגלל שאני יכול לשכוח שיש ארץ ישראל, אבל אני חייב לעלות לפה.
לא, כי בשבילך זה בכלל, זה משהו מופשט, לא ממשי. מחשבה שלנו היא מחשבה, היא טועית, כן, היא חלשה, היא מאוד מאוד, תכף אתם תראו מה זה בחלשה, כאילו היא רפואה מאוד. אוהב אותך, לא אוהב אותך, אתה אמרת ככה, זהו, כבר לא אוהב אותך, זה כאילו משהו, מתגרשים, זהו, עכשיו אני לא אוהב אותך יותר. מחשבה היא חלשה.
יש מובן נוסף במילה מתגבלים, שהקדוש ברוך הוא ביום, בשלב השלישי, גיבל את האדם. זאת אומרת, הוא עשה אותו, הוא יצא...
כן, זה נכון, אבל איפה זה... לא כתוב בתורה גיבל.
במדרש כתוב גיבלו.
במדרש, אוקיי, אוקיי, כן, 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 נכון. זה מה שעכשיו הסברתי לו, שהגבול זה לא רק תחום. זה לא רק תחום, אלא זה גם, כן, נכון, נכון. מתגבלים, בגדר ובגדר ידוע, סליחה, בגבול ובגדר ידוע, מיד הם מתקדרים. אבל מה קורה מצד שני? כשאידיאלים עומדים במצב טוב, הם מקבלים, הם מתגבלים, הם מיד מתקדרים. ויורדים מחוויון וזם. הם מקבלים יתרון מעשי. ותפיסת יד של פעולה על ידי הגדרתם. אבל התואר העליון שהיה להם לפני התגלמותם, בגדר, סליחה, לפני התגלמותם בגדרם המיוחד, חדל מהם. נצטמצמה האורה. יורדתי לפעמים מאוד מחוסנה, ומגיעה עד מחשקים בצמצומה לצורך הכרת מהותה. נשארה עמם אז תעודתם, וזה מה שאמרתי לכם קודם, זה מה שאתם שאלתם, אז מה שאיפה? ועכשיו תשימו לב טוב טוב למשפט הבא. מה שעכשיו הרב אומר, מה עכשיו תעודה, מה המטרה, מה אותה שאיפה שאנחנו הולכים אליה.
מה התכלית?
בדיוק, מה התכלית? עכשיו רב הסביר, כן? אומר, להביאם, זאת אומרת, את האידיאלים הנשגבים שהלכו וירדו והצטמצמו והגיעו עד הדברים נמוכים, להביאם, אחרי אשר באו לכלל מעשה ונעשו לעניינים שהעולם המעשי אחוז בהם, להביא אותם, את האידיאלים שהתקדרו, הצטמצמו, הומנחו, להביא אותם אל אותה מדרגת הגובה והזיכוך לאותה ההתרחבות הכמותית ואיכותית שהייתה להם ביותם עדיין בריקום עולמם הציורי. זאת אומרת, כשהם היו במצב תוהו, להביא את התוהו לעולם הזה, אז כשהוא נהיה גבולי, יורד, ועכשיו אתה תביא אותו למדרגה כמו שהייתה קודם, עם החומר, עם ההתגבלות, עם ה... זה דבר כמעט בלתי אפשרי, אבל לצורך זה נברא העולם. כן, לזה נברא העולם. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאנחנו רוצים לומר, שלעתיד לבוא ושאיפה, וזה התעודתם, זאת המטרה, לעשות ככה שהעולם העולם הזה, עולם שלנו, עולם הפיזי, גבולי, חומרי, יהיה זהה לעולם הרוחני, הטוב, לפני שני בריאה, דהיינו שאלוקות והעולם יהיה אותו אחד. לא יהיה הבדל. העולם הזה יהיה עולם הבא.
אני משאיר את העולם הזה, אבל
התפיסה
שלי חוזרת לתפיסת
הטוב. טוב, זה כבר עניין אחר של תפיסות.
אני חושב... אתה
יכול
להגיד את זה
בתור תשובה? תשובה, נכון. זה גם בעלי תשובה, נכון. הרב יגיד את זה עוד מעט. אתה ישר כיוונת לדעתו של הרב. נכון. זה משמעות גם של תשובה. שבסופו של דבר, העולם הזה יהיה אלוקים. כן, יפה, לא, 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 זהו, 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 זה בדיוק הדיוק.
לרמה, שואפים לרמה אלוקית, אבל זה לא יהיה אידיאל סופי.
אז זהו, אז...
זה יהיה
אז זה באמת נראה כאילו בלתי אפשרי, נכון? לכן הרב פותח את המאמר, הפסק מוכרח להיות בין התוכן האידיאלי המופשט של מגמת הכל, ומה שמתגלה בפועל. מצד שני, פה הרב אומר, מה התעודה של כל זה? להביאם אחרי אשר באו לכלל מעשה ונעשו לעניינים שעולם המעשי אחוז בהם, אל אותה מדרגת הגובה והזיכוך, לאותה התרחבות הכמותית והאיכותית שהייתה להם ביותם עדיין בריקום עולמם הציורי, דיינו בתוהו ובוהו. הצלחה דרכם זו תלויה בצוויון ההתגלמות. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח או לא, זה תלוי באופן איך אנחנו נעשה את ההתגלמות. אם לא נתאבתה כל כך, ואם לא ירדה מאז מרומה מרחק גדול יותר מדי, אז דרך התשובה העליונה פתוחה לפניה, ותוכל בביטחה למצוא דרכים ונתיבות צלולות אשר ידריכו אותה אל מעלת הווייתה הנאצלת. אם היו אומרים לכם לפני שעה שאתם תקראו את המילים הללו, אתם בטח הייתם אומרים, מה, זה לא... זה נשמע כמו סינית. אבל עכשיו זה פתאום מובן, נכון? הסינית מתורגמת, כן. סינית עם...
עם
רשי, כן. נכון. נכון, נכון. אתה צודק, נכון. זה באמת יש...
הנשמה שלו לא ירדה כל כך, אבל באיזה דרגה אנחנו...
נכון, לא. לא, לא, הרב אומר שם, יש חטאים כאלה, הוא רומז כאן, שישנם חטאים כאלה שהם מעכבים דרכי תשובה. זאת אומרת, יש פה דרכי תשובה קלים, ואדם בקלות יכול להגיע, ויש כאלה שצריכים עבודה קשה, אבל כולם מגיעים. בסופו של דבר, העולם הזה יהיה כולו אלוקות. נכון, באמת אתה צודק, לכן יש בחסידות מין דבר כזה שאומרים, אני לא יכול לרצות כי אני לא יודע מה אני רוצה, אני מתפלל שהשם יעשה לי רצון. אז לכן אנחנו מתפללים, אני רוצה לרצות, אני רוצה לרצות, כי היום אני רוצה, אני לא רוצה, אני היום בא לי, אני מתחשק לי. אני בא לי גלידה, בא לי משהו שם, אוטו. יש לי חשק שיהיה, אבל רצון באמת אין לי, אני לא... אז אני רוצה לרצות, לרצות דברים האלה, דברים הנשגבים, שיהיה, איך זה נקרא, דרך אגב, כל מה שעכשיו קראנו, איך אומרים את זה בשפה הרגילה שכולנו מכירים? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה פה מה שכתוב, רק בצורה יותר מובנת. באמת, כי אנחנו חושבים שזה מובן, יהיה השם אחד ושמו אחד, אנחנו חושבים, אה, טוב, ברור, עכשיו הכל יסתדר, עכשיו הכל מובן, לא. זה לא ברור לנו כל כך מה זה השם אחד ושמו אחד. עכשיו זה קצת יותר יסתדר, למרות שזו שפה קצת קשה. טוב, אולי נתחיל רק את הפסקה הבאה. כן. ככה בכל אופן מהר"ל מסביר, בכיוון הזה, מהר"ל מסביר ככה כל הניסים שיש בתורה. שזה סוג הניסים שאנחנו קליטה, זה הכל תלוי בקליטות. בהקדמה שלו, בגבורות השם. תקרא שם, זה... טוב, רק לסיום, בכל אופן אנחנו צריכים, אני רק אגיד לכם כיוון כללי, אתם יודעים? אז בעצם המאמר הזה הוא נקרא נשמת הלאומיות וגופה. זאת אומרת שהמאמר פה כולו על הלאומיות ישראלית. הוא לא מאמר מופשט שמדבר רק על האידיאלים הנשגבים שעומדים במצב התוהו, בטרם התגבלותם בעולם המעשה. אלא זה הכל, זה מה המשמעות של מדינת ישראל? מה המשמעות של החיים הלאומיים שלנו? מה אנחנו רוצים לעשות בזה שאנחנו יהודים בתור עם, שונה מעם אחר? מה עושה את כל העבודה הזאת? זה פחות או יותר הכיוון של מאמר. הרבה פעמים כשמתחילים לקרוא אותו, אז נתקעים במעוף המופשט הזה, אבל התוכן של מאמר הוא דווקא מתחיל ממשפט, מפסקה 4. טוב, אבל בעזרת השם אנחנו עוד נלמד. ומי שיש שאלות, אנחנו עומדים, אפשר לדבר בחוץ.